הראשונות לזהות, הפודקאסט הפוליטי של נילי אושרוב.
וטל שניידר.
ואנחנו מעלות את הפודקאסט כחלק ממאגר הפודקאסטים של גיקונומי, ואת שאר הפודקאסטים של ראם שרמן, דורון ניר, אוריאל דסקל ויונתן נמרודי, תוכלו למצוא בקיר הפייסבוק של גיקונומי. והיום, נילי, אנחנו נראיין לכבוד החג, לכבוד ליל הסדר, את גיל חובב, מומחה לעברית, קובבה ותפריטים לחג, נכון?
כן, אם נצליח נוציא ממנו מתכון.
מתכון
נצליח.
טוב לחג.
כן.
וגם אנחנו נדבר על השבוע הפוליטי של גדעון סער, על השבוע הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו. על מה עוד נילי אנחנו רוצות לדבר?
אין מצב שאני לא עוברת פודקאסט אחד בלי להזכיר את מירי רגב. זה פשוט עניין של מסורת.
יש לך מקמה. אז נילי, מתחילות?
מתחילות.
רוצה להיות הראשונה לזהות או שאני הראשונה לזהות?
תהיה.
אני הראשונה לזהות?
כן, את יודעת, אני צנועה וקטנה.
תשאלי אותי.
רציתי לשאול אותך, טל, מה היית הראשונה לזהות השבוע?
נילי, אני חייבת להגיד לך שאני הייתי הראשונה לזהות שיש בעיה בתקשורת.
ממש.
למה זיהיתי את זה? סוף כל סוף. זאת אומרת, האמת שלא הייתי הראשונה לזהות, מי שהיה הראשון לזהות זה נתניהו. אני אשמיע לך פה איזשהו קטע קטן. מה הוא אמר? את זוכרת מה הוא אמר אתמול? רגע, תקשיבי טוב.
זה את ההפך מזה. אבל אני אגיד לכם מה אני רואה בתקשורת, שהיא לא מספיק מגוונת, היא לא משקפת את התחושות של הציבור. יש פה תעשייה של דכדוך. במקום שהם רואים אבטלה, אני רואה תעסוקה מלאה. במקום שהם רואים כלכלה הרוסה, אני רואה כלכלה פורחת. במקום שהם רואים פקקים, אני רואה מחלפים, רכבות, קשרים. במקום שהם רואים היסוס וחוסר ביטחון, אני רואה תקיפות ועוצמה בלתי רגילה שמקרינה על כל הסביבה שלנו.
זהו.
זה מה שאני רואה.
בדיוק. זה מה שהוא רואה, הוא זיהה נכון, והוא אמר, העיתונאים, התקשורת, כן. לא העיתונאים, מזהים פקקים. ואת יודעת מה? זה נכון. אנחנו כל הזמן מזהים פקקים עכשיו.
למה?
אני ידעתי שאני מזהה את זה כל הזמן, אבל לא ידעתי לשים את האצבע על מה אני מזהה. חשבתי שזה טבעי, שזה חלק מהחיים. ועכשיו הבנתי שזה בעצם חלק מאיזשהו ביקורת שלילית שלי.
מיותך פתאום.
והתחלתי לצלם פקקים עכשיו בכל פעם שאני יוצאת החוצה מהבית, ואני עומדת באיזשהו פקק. את יודעת, היום זה נורא פשוט, את שמה את הנייד על השמשה, הוא הרי מודבק במגנט כזה, וצריך ללחוץ לפני שחלילה, לפני שמזיזים את ההגה. לוחצים, והנייד מזהה את הפקקים ישר, מצלם אותם. אז זה נהיה תחביב שלי כל הזמן לזהות פקקים ולהעלות אותם בשידורים חיים ברשתות, בדרך לפה, נילי.
זה רק את בן אדם?
זיהיתי.
אבל טל, זה את עם המחשבה השלילית שלך.
לא, לא.
את בטוחה שזה יתקע?
לא, אני רוצה להגיד לך, גם לגבי בדיוק הקטע הזה של המחשבה השלילית, כי זה תמצית הזיהוי. בעצם העיניים רואות משהו, ואת אומרת, אוקיי, למה את מפרשת את זה בצורה שלילית? נתניהו אמר, את מזהה פה במקום פקק, גשר, מחלף, רכבת, וזה נכון, וזה הוא נכנס לתמצית של החשיבה החיובית. יש הרי היום תחום התמחות כזה, צריך לקחת דוקטורים, יש דוקטור אפילו טל בן שחר ועוד אנשים שאומרים, חשיבה חיובית, מה שאת רואה הוא טוב, הוא לא שלילי, תפרשי את העובדות ואת המציאות אחרת, ואני אומרת בעצם נתניהו, צריך לקחת את כל התקשורת הזאת, שהוא כל הזמן מנסה לחרב ולהרוס ולצמצם ולקצץ, ופשוט להעביר אותם קורס חשיבה חיובית, זאת אומרת שהם ילמדו לראות את הדברים בצורה הרבה יותר חיובית. תגידי לי, זה מסובך?
לא, אז מעניין ששמתי לב שכמובן אנשי שלמה כבר ימצאו את זה. למשל דוד ביטן, כשמדברים איתו על פירוק התאגיד, הוא אומר, מה פתאום פירוק התאגיד? שינוי ארגוני.
לא, יותר מזה, הרחבת הכפלת, הוספת עוד עיתונאים, הכפלת המנגנון, יותר עבודות, ו... גיוון בתקשורת, זה לא קיסוץ.
אני אהבתי את השינוי ארגוני, זה מין משהו מעודן כזה. למה לדבר? למשל, לא פיתרו אותך טל ממקום עבודתך. עשו לך רילוקיישן מהעבודה לבית.
אני רוצה להגיד לך דרך אגב, אני סיימתי את הראשונה לזהות שלי, אבל אם את כבר דיברת על השינוי ארגוני הזה, אנחנו נגרור פה עוד רגע דקה. בגלל שהוא אמר שינוי ארגוני ושינוי מבני, פתח פתח, וכאן אני לרגע עברתי מהעולם הציני לעולם האמיתי, פתח פתח לכל הארגוני העיתונאים שאני חלק מהם, לבוא ולטעון שהשינוי הארגוני והשינוי המבני היה חייב להיעשות בהיוועצות עם ארגוני העובדים. ברגע שהוא מעצמו אומר את זה ככה, זה רק שינוי ארגוני, אז הוא מחזק את הטענה של הארגוני העובדים, שזה צריך היה לעשות בליווי. ולמה אני אומרת את זה? כי לפני שנתיים, כשעובדי רשות השידור שעמדה אז להיסגר באמצעות החקיקה החדשה, טענו לבית המשפט שזה לא תקין, אז המדינה, זאת אומרת נתניהו כשר התקשורת וגלעד ארדן כשר התקשורת, הגישו תשובה לבגץ, ובה הם אמרו, אנחנו כמדינה שעושה שינוי כזה גדול, אנחנו חובה עלינו להיוועץ עם ארגוני העובדים, ואכן קיימנו והתייעצנו. ועכשיו, איך הם יתנו ביום ראשון שהם, את מבינה? כן. זאת אומרת, הם סינדלו את עצמם בבגץ הקודם, בטענה שהם הציבו בפני בית המשפט, ובית המשפט באמת השתכנע שהמדינה התייעצה עם ארגוני העובדים אז, ועשתה את התהליך.
ועכשיו,
אנחנו בעצם באים ואומרים, קדימה.
כן. אז גם הראשונה...
רגע, אז אני צריכה לשאול אותך, מה את היית ראשונה לזאת, לא?
אני ניחשתי שזאת היא השאלה שלך, יש לי כבר תשובה. אז אני גם מדבר בענייני התאגיד, ולא בגלל טל שאני משוכנעת בנחיצותו של תאגיד ואו שידור ציבורי, זו שאלה שצריך לדון עליה לחוד. אני כמובן מדברת על הדרך, ואני רוצה להגיד לך שמדברים... כבר קראתי את זה היום בכמה עיתונים, על המשלחת הגדולה והמיותרת שהתלוותה לשרה רגב ליפן ולהונג קונג. אני הבטחתי להזכיר את השרה רגב, ואני חושבת שיש לי איזו אובססיה קלה שצריכה טיפול. בכל אופן, אני לא נכנסת...
אולי אני תזמין אותך לליל הסדר, תפתור לך את הבעיות, כי נראה לי שהיא מבשלת טוב. היא תמיד מעלה תמונות כזה מהמטבח שלה.
באמת?
משהו.
מה את אומרת?
ממש עושה חשק לאכול, אבל לאכול אצלה.
מה את אומרת? אז אולי יש מקום לאיזה קשירת קשרים. את צריכה ללכת אליה, לעצור
שם. דרך אגב, היא גם לא שומרת שבת יותר, אז את יכולה לקפוץ אליה בשבת.
לא, היא שומרת שבת עד הצהריים. מהצהריים זה נקרא, כמו שיש חול המועד, זה נקרא חול השבת. אז מהצהריים זה כבר בסדר.
אז זה מושלם ליום שבת, לקפוץ אליה לצהריים.
אז בכל אופן, אני אומרת, אני לא יודעת אם כל חבר משלחת היה חיוני, אבל אני שואלת אותך ותוהה, נגיד היו 10 חברים במשלחת הזאת, האם מישהו מהם היה, למשל, ממחנה השמאל? זאת אומרת, נגיד שיש עובד במשרד שהוא מצביע מרץ, האם הוא נסע איתה? אני חושבת שאם עובד משרד מצביע מרץ היה בא ואומר לה, אבל גם אני רוצה להשתתף בנסיעה ליפן, אז מה ענו לו? אין בעיה, תשקה בשבילנו את הציצים כשלא נהיה. זה נראה לי השתתפות שאפשר לו. עכשיו, למה אני מזכירה את הסיפור הזה? כי זה טבעי ששלטון, כל שלטון, גם שלטון מפאי והשלטון הליכוד לא המציא את זה, ירצה לתת פרנסה לאנשי שלומו. אם בצורת ג'ובים, בצורת צ'ופרים, בצורת זה. עכשיו, מה קרה עכשיו? הקימו תאגיד. תאגיד ציבור, תאגיד ששידור ציבורי זה בעצם מקום עבודה חדש במימון הממשלה. את מסכימה איתי? זה כן. מקום שבו יאפשרו לאנשים שהם עיתונאים, שזה מקצוע שהיום הוא מאוד קשה להתפרנס בו, הוא כבר מקצוע די חבות, שמאבד משיניו ומיכולתו. פתאום פתחו מקום עבודה חדש דנדש ואומרים להם, בואו עיתונאים יקרים, אנחנו נפרנס אתכם. בסדר? עכשיו, מה ההיגיון ששלטון הליכוד יאפשר לעיתונאים שאינם ימנים, שאינם מהמחנה שלו להתפרנס? עכשיו, תגידי, אבל יש עיתונאים בתאגיד שהם לא ימנים, נכון? לא, מבחינתם, אם אתה איש תקשורת, אז אתה שמאלן. וסליחה, אם אתה שמאלן, אז סליחה, אנחנו הליכודניק המשלטים, לא נפתח לכם ביוזמה שלנו ברז ועוד כזה חדש ונוצץ. מה גם שאם אתה שמאלן, אתה לא צריך ברז. אתה שותה מים, מינרלים, בטעמים, מבקבוקים קטנים, או קפה לאטה ממכונה, אז ממש לא נורא. עכשיו, את כל התיאוריה שלי על זה שהתאגיד לא ייפתח, כי הליכוד לא מסוגל להרגיש ומפרנס עיתונאים, כי עיתונאים בשבילו מזוהים עם שמאל, כתבתי באופן סדיר ויפה, סדור ויפה, בטור להארץ, מלפני חצי שנה, והטור לא התפרסם כי אמרו שאני לא מחדשת. אז לא חידשתי, אבל הייתי הראשונה לזהות, והסיפוק יותר מזה, אני לא צריכה.
וואו, 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 וואו. היית הראשונה לזהות שהתאגיד לא ייפתח.
בוודאי.
ואם הוא ייפתח בסוף?
וואו.
מה תעשי? את האחרונה לזהות.
אני אוכל את הברס.
אנחנו נצטרך להחליף את השם של הפודקאסט, לאחרונות לזהות, או יותר נכון, נילי האחרונה לזהות, על שניידר ראשונה לזהות, הסתבכתי.
אני אקבל, ואני אקבל בהשפלה, את, את זה שאני לא צדקתי.
נילי אושרוב, האחרונה לזהות.
האחרונה לזהות.
כי את יודעת למה אני אומרת את זה, בגלל שעון הזמן עובד נגד הממשלה.
את עדיין, את חושבת שהתאגיד ייפתח?
אני מתקשה לדעת, אבל אני מרגישה שיש להם בעיה מאוד קשה פה. אנחנו, מה אנחנו, מה התאריך היום? 5 באפריל. יש להם 25 ימים להפיק שינוי מבני של ביטן.
טוב, אני אומרת שוב, זה לא...
בואי נגיד ככה, הם היו האחרונים לזהות שאם רוצים לעשות שינוי כזה, היה צריך לעשות אותו בינואר ולא בחודש אפריל.
ושוב אני אומרת, טל, העניינים המדיניים והחברתיים בישראל והכלכליים, יש הרבה דברים, אני לא מזלזלת אגב בחשיבות התקשורת, אבל קיומו או לא, או יש תקשורת בארץ חזקה, האם אנחנו מוכרחים גם את השידור הציבורי? אולי נקיים על זה על פעם דיון, אני לא בטוחה. זה שעצוב לראות אנשים שהולכים הביתה, זה שאני חושבת שעדיף שהכסף של הממשלה ילך לעיתונאים ולא לנשק, זה עניין אחר.
טוב, אגב, בג"ץ אמר להם בפעם הקודמת, בגלל שכמו שאת מבינה, אני קראתי את הפסיקה השבוע לעומק, אז אני חוזרת לזה, הוא אמר להם, אם הייתם סוגרים את רשות השידור לגמרי, אנחנו היינו פה באופרה אחרת של טענות עובדים וכו'. בגלל שאתם סוגרים ופותחים את טענות העובדים לגבי שינוי מבני וכל זה, הם בגדר טיעון חוקתי, הוא קרא לזה טיעון חוקתי השופט רובינשטיין, אבל הוא אמר שכן היה תהליך מולם ולכן, ולכן הוא לא מכריע, הוא בסדר עם זה. אבל מה שאת אומרת עכשיו בעצם זה תסגרו וזה סבבה. אבל כל המעברים האלו שהם עושים, זה הבדיחה הגדולה. כי ככה לא מנהלים מדינה.
וזה גם אנשי מחנהו של נתניהו מבינים את זה.
כן.
שזה לא, it's not done.
אז בואי נגיד, את הראשונה לזהות שסוגרים, אני ראשונה לזהות שיפתח, ונראה מי צודקת בחגי מאי.
כן, ואנחנו כבר נגיד למאזינים שהשכר היחיד שלנו יהיה כבוד בלבד, שום דבר אחר.
אפילו זה לא.
הלו?
גיל?
כן.
ערב טוב, זו נילי יושרוב פה וטל שניידר, מה שלומך?
שלום לנילי ולטל, מה נשמע?
שלומנו מצוין, רציתי להדגיש שאתה כבר מוקלט, כי אנחנו כבר על החיוג כבר בעצם בהקלטה.
אז לא לעשות גרפסים, גיל.
בשמחה רבה.
אוקיי. גיל, רציתי לספר לך למה אתה כאן. אתה יודע שזו תוכנית פוליטית, ואתה לא הבן אדם הכי מזוהה עם פוליטיקה בעולם, אבל לקראת הפסח אמרתי לטל, אמרנו לעצמנו, בואו נהיה קצת יהודיות, נזמין איזה רב. אז כמובן אנחנו יהודיות אבל מעצבנות, אז אמרנו, לא, נלך על דת אחרת. אמרתי לטל, בואי נזמין מואזין. אמרה לי, תגיד, מכירה מואזין? אמרתי לה, איזה שאלה? את המואזין של נתב"ג.
אני שמח ומתכבד להיות המואזין של נתב"ג. פחדתי שאתם מזמינות אותי על תקן הדוד הנודניק שמתעקש לפרש כל פסוק בהגדה.
רגע, לא, לא, לא. אבל אם אתה מואזין של נתב"ג ואנחנו יודעים שיש את יציאת תל אביב שבוע הבא, יציאת תל אביב לחול, אז תן לנו ככה איזה משהו למאזינים שעומדים להמריא, שהם ירגישו תמיד בבית בעולם. איך קוראים לסיסמה הזאת?
זה לא של נטבג, זה של אל על. מבחינת נטבג, אני יכול להגיד לכם, לשימת לבכם, כאן גיל חובה וזו יודעת ביטחון. נא לא לשכוח לקנות מצות.
יפה מאוד.
לפני שיוצאים לחול, כי אין שמה לקנות.
בדיוק.
גיל, אבל אני אגיד לך רק מה ההבדל, שמואזין חופר לנו 5 פעמים ביום, ואתה 5 פעמים בשעה. תבדוק את עצמך.
לפחות, אם לא יותר, וכמה שיותר, הרי זה משובח.
יופי. עכשיו אנחנו...
רגע, מצינו עם נדבג, מי כתב לו את הטקסטים לשם? זה מדהים פשוט.
גיל?
האמת שהטקסטים הם נטבגיים לגמרי, לדעתי הם מונחים שם עוד מהימים שזה היה שדה התעופה לוד. החיבור שלי עם נטבג היה באמת בגלל הטקסטים האלה, כי בקריינות הקודמת היו כמה טעויות בעברית ובהגייה, וזה כל הזמן הרגיז אותי, וכיוון שאני נוסע הרבה, זכיתי לשמוע את הטעויות האלה שוב ושוב, ואמרתי להם, אי אפשר ככה, זה השער של המדינה, אתם לא יכולים שיש טעויות בעברית בשער של המדינה.
תן דוגמה.
היה כל מיני ליפסוסים, היה כל מיני סמכים כאלה, והיה משהו אבוניות המורשות נדמה לי, זאת אומרת עם א' במקום ה', ואז הם אמרו, בוא תתקן אותנו, אין שום בעיה, רק תדע לך שאנחנו לא משלמים. אמרתי, לא ביקשתי כסף. אמרו, אה, מצוין, אז גם תקליט את זה וגם תגיד שזה אתה. וכך זכיתי בתהילת עולם.
לא רק שלא ביקשת כסף, הוא גם כבר מועמד לתביעה ייצוגית של כל הנושאים, והוא ישלם את זה מכיסו.
מה קורה לך? אני יודע שהם מתים על זה.
אני יודעת, ומתים עליך. עכשיו בכל זאת אנחנו נגיד ככה, שגיל הוא בן אדם של אוכל, ובן אדם של שפה.
עברית.
ושני הדברים האלה, ושני הדברים האלה כמובן, אנחנו בהחלט נמצא להם קישור לפוליטיקה, ואני רוצה סתם גיל להתחיל מזה ש... אני זוכרת שעשית סדרה על ארוחות שעשו היסטוריה. רציתי לשאול אותך אם אתה יכול ככה לספר לנו על ארוחה אחת שהייתה לה השפעה פוליטית. ארוחה מפורסמת או אפילו תהיה מפורסמת.
אז את יודעת, יהודיה מבקשת אחת, היהודי משיב בשתיים. שתיים שאני זוכר במיוחד מן הסדרה הזאת. היו רבות, אבל אחת היא ארוחת ההכתרה של לינקולן אחרי שהוא נבחר פעם שנייה לנשיא ארצות הברית, מה שהיום קוראים לו ה-inauguration, כן? הנשף ההכתרה החגיגי, שהסתיימה באסון גדול, שאינני מדבר על רציחתו של לינקול, זה קרה קצת מאוחר יותר, אבל זה אחת הפדיחות הגדולות בתולדות ארצות הברית, וכך הם מתייחסים לזה. הנשף היה בבניין מאוד מפואר בוושינגטון, במחצית השנייה של המאה ה-19, בעצם הנשף הזה סימן את הניצחון הגדול של הצפון ותחילת השתקמותה של ארצות הברית אחרי מלחמת האזרחים, והבטיחו שזאת תהיה הארוחה המפוארת ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, מין צרפת פוגשת את אמריקה, בופה ענק וכולי, כרטיס כניסה עלה $10, אפשר היה לקנות כרטיסים פעם להתכסים כאלה, בתמורת $10 אושרה כניסה לגבר ושתי מלוות, כן? יכולת לבוא עם אשתך ועם הפילגש. והאסון שקרה הוא שהם תכננו על 350 איש, אבל הגיעו 4,000. אז אחרי שהם רקדו במעילים ובחובעים, משום שלא היה חימום באולם שבו הנשף נערך, חלה, אמרו, הבופה פתוח, והייתה כזו הסתערות על הבופה. זה הפך מיד לפוד פייט. קרבות שין בשין איומים. יש תיאורים מסמרי שיער בניו יורק טיימס ובוושינגטון פוסט של התקופה שאמרו שבאמת פניה של ארצות הברית הולבנו בנשף הזה.
ועכשיו אני
סקרה לי
באיזה אולם זה היה, כי אני לא
אקרא. כיום האולם הזה הוא חלק ממוזיאון הסמיתסוניאן, בזמנו זה היה משרד הפטנטים האמריקאי. בניין כזה נאו-קלאסי מאוד מאוד יפה.
אני חושבת שזה ה-National Building Museum, איפה שעושים היום את הנשפים של הסיומי אוניברסיטאות, אם אני לא טועה.
יכול להיות, אני זכיתי במהלך הסדרה לרקוד שם, רציתי לרקוד כדריל, אבל היכולות שלי אינן מגיעות עד כדי כך, אז רקדתי ולס עם גברת, סגרנו אגף במוזיאון לשעה, אבל את קרב האוכל לא שחזרתי. אגב, הארוחה עצמה שוחזרה בחלקה בטקס השבעה של אובמה, השפית של הבית הלבן, בישלה כמה מן המנות שבושלו לכבוד לינקול.
גיל, סליחה, מה זה שחזור? כל חתונה ישראלית באולמי איליה, זה התנפלות על הבופה, זה שחזור לגמרי של העניין. מה עושים מזה? מה קרה?
אז מתברר, את רואה, הנה, את מיד מלכה את גבך בישראליות יתר, מתברר שהאמריקאים פידחו הרבה יותר. פאות נתלשו מראשים, אנשים רצו עם שוק כבש מתחת למעיל, לאכול אותו בשירותים. אל תשאלי, היו פדיחות איומות. מה שקורה אצלנו הוא תרבות במיטבה.
ברבריות.
אבל אם אנחנו רוצים לדבר על הארוחה יותר פוליטית ויותר עצובה, אני חושב שמכל הסדרה שעשיתי, הארוחה שבאמת כשתיארתי אותה הכי דמעתי, הייתה ארוחת חג המולד המפורסמת של 1914, שנערכה בשטח ההפקר בין השוחות של הגרמנים לשוחות של האנגלים, במלחמת העולם הראשונה כמובן. במלחמת העולם הראשונה אנחנו, בגלל הטראומה האישית שלנו, נוטים מעט להזניח אותה, אבל היא השבר הגדול בהיסטוריה המערבית. היא מסמלת איזושהי פעם ראשונה של שמיטה מוחלטת של כל הערכים למען המלחמה, החיילים שהגיעו למלחמה הזו הרבה פעמים, למרות שהם היו משני צידי המתרס כמובן, עדיין היו שבועים בקונספציות ישנות של איזושהי אנושיות. לקראת חג המולד, החיילים הגרמנים, אני מדבר כרגע על החזית שהייתה בבלגיה, חיילים גרמנים מתחפרים מול חיילים אנגלים, והחיילים הגרמנים מתחילים לקשט את העצים לכבוד חג המולד, ושרים שירים בגרמנית, והחיילים האנגלים במרחק כמה עשרות מטרים מחרים בחזקים אחריהם, שירים באותם לחנים אבל במילים באנגלית, ועד מהרה בניגוד לפקודות מפורשות של מפקדיהם, שהיו כמובן בני אצולה או בני מעמדות עליונים, החפשים, הרבטים והטרשים יוצאים מן השוחות, לוחצים ידיים, מחליפים ביניהם מתנות, ואפילו עורכים שולחן חג משותף.
נדמה לי שגם זה תועד באיזה סרט או שחזור כלשהו.
כן, עשו על זה סרטים בוודאי, וכתבו על זה שירים. הטרגיות היא כמובן שלמחרת הם חזרו אל השוחות והמשיכו להרוג זה את זה. אמר ז'אן פול סארטר, אפרופו זה ואפרופו מלחמות רבות אחרות, כשהשירים מכריזים מלחמה, אלה העניים שמתים. וזה מה שקרה, וזו ארוחה שוברת לב.
גיל, הארוחות של ליל הסדר אצל הישראלים הן מאוד מאוד פוליטיות, או שהן לא פוליטיות? אני, בבית שלי כמובן הן תמיד היו פוליטיות, אבל אני לא תמיד יודעת מה קורה אצל אחרים. מה אתה אומר יהיה ביום שני הקרוב, ואם זה פוליטי, על מה ידברו?
אני אגיד לך את האמת, זאת שאלה מצוינת, כיוון שאני בא ממשפחה כל כך חילונית, או כפי שנילי אוהבת להגדיר את זה, חילונים כתירס אנחנו, אצלנו הארוחות היו כל כך ארוחות של חולין, שהן לא נסקו לגבהים. כיום, כיוון ש-MBT היא ממוצא קיבוצניקי, אז אנחנו, ואני כל כך שמח לחגוג את הארוחה עם המשפחה שלה, אז אני מביט בהשתאות בכל מיני מסורות של קיבוצניקים בפסח, שזה מקסים. פעם קראנו את ההגדה הקיבוצית, אחר כך למדתי את ההמחזה של החד גדיה בדרך הקיבוצית, שזה מאוד 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 מתוק, אבל לפחות אצלנו זה אף פעם לא מדרדר לפוליטיקה, אז אני לא יכול לצפות.
אז אני רוצה להביא את האינפוט שלי בעניין. אתם, הרי גיל יודע היטב את שורשי. קודם כל, זה ברור שהפוליטיקה המשפחתית ברוב המשפחות כן באה לידי ביטוי, כיוון שזה מתחיל, את יודעת, חודשים קודם, טל, מי יתארח, מי יביא, מה יביא.
פוליטיקה של החמות.
ודאי, ודאי. זה הפוליטיקה של
החמות ושל אם...
כן, כן.
ושל הדודה שמתעקשת להביא את המרק רוף שלה, שתמיד יש לו, כפי שאומרים בספניולית, טעם של שתן של אלמנה.
אוי, אוי, הדימויים שלך נהדרים. אני מסתפקת במי כביסה. בכל אופן, ברור שזה אירוע כזה, אבל אני מדברת על הסדר דווקא, בואו נהיה, ממש נהיה קצת כאלה, אתם יודעים, דוסים, ונדבר על זה. הסדר, הרי בניגוד גם לדעה הזו שאומרת, זה מה שהיהודים עושים, הם רצו להרוג אותנו, ניצלנו, בואו נאכל. זה לא נכון. ביהדות מוציאים לך קודם כל את הנשמה עם טקסטים. כל האירועים הדתיים המשמעותיים ביהדות שמסתיימים בארוחה, הם קודם כל טקסטים, ואתם יודעים את זה. ההגדה הרי היא מסלול מפרך של טקסטים אניגמטיים עד שאתה מגיע לחרמזלה או לקניידל הראשון. זה אתם יודעים.
מרתון, מרתון. עד שאתה מגיע לעמוד שיש בו שברי מצה.
אבל הטקסט עצמו הוא טקסט פוליטי. זאת אומרת, הטקסט של ההגדה, למשל, סתם אתם דוגמה, עוסק ביציאת מצרים, ולא מוזכר בו בכלל משה רבנו. מוזכר, שהוא דמות מאוד חשובה, מוזכר רק אלוהים. כי כל הטקסט הזה נועד לחנך, המטרה שלו הפעם, הוא לחנך אותנו להיות עם מאמין באלוהים. ולכן אני אומרת שזה אירוע פוליטי מכל כיוון שלא תסתכל עליו.
לדעתי ההגדה פשוט נכתבה על ידי לפעם, ואלוהים אמר, אם אתם תזכירו את משה, אני מוריד לכם את התקציבים. וזכירו, רק אותו. מוכר, לא?
אז קל וחומר, קל וחומר. זאת אומרת,
אני ראיתי איזה אחרת, אני ראיתי את התימה המרכזית, לא האלוהים, אלא היגדת לבנך ולבטחה כמובן, שעצם האמירה והאגדה, ולהגיד את זה כל שנה, ולא משנה באיזה אורך ואיך מקצרים, אם עושים את זה בקיבוץ או
זה לא פוליטי? בכפר. זה לא כמו השימוש של בנימין נתניהו בשואה?
זה סיפורי. אוקיי. זה סיפור.
אוקיי. אבל אם לנרטיב הזה יש משמעות פוליטית לגמרי, רוצה לחבר אותנו לארץ הזאת ולאמונה שלנו. ולפני שראשו של מר חובב צונח כי דיבורים על יהדות לא עושים לו את זה, נכון גיל?
זה בסדר, תאירו אותי כשתעברו לנושא הבא, אני כאן.
אז אנחנו נגיד עוד משהו גם, בגלל שאתה חובש כמה וכמה כובעים, כמו שאתה אוהב להגיד וכמה, אז רצינו גם באותה הזדמנות, אם אנחנו כבר תופסים אותך בערב פנוי, לעשות וי גם על העניין של השפה. לא נדבר כרגע על שפת האגדה, אבל באופן כללי, אם אנחנו מדברים, אתה יודע מה, על המטאפורה של ביאור חמץ, איזה חמץ היית מבאר מהשפה העברית הנוכחית? זאת אומרת, איזו שגיאה הכי מחרפנת אותך בעברית שלך, אני אומרת.
יש לי תשובה מובהקת, כמובן.
אוקיי.
בטח. הייתי מבאר לחלוטין מקיומנו עיתון שנקרא דה מרקר. אני חושב שזאת החלאה המגעילה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. עיתון עברי בארץ ישראל ששמו כתוב שמו הלועזי כתוב באותיות לועזיות, זה לא להתנאות בתרבות לא לך, כי זאת לא תרבות מלכתחילה, זאת השחורדיניות בהתגלמותה.
זאת אומרת,
זה מבחיל בעיניי.
כל עיתון שמתפרסם פה חייב שם ארץ ישראלי עברי, כי הוא עיתון.
זה עיתון למען השם. זה עכשיו, תראי, בואי לא נפלה רק את דה מרקר לרעי, יש גם את גלובס מתחרהו, אבל לפחות גלובס כותבים את שמם ג' למד וב בית סמך. דה מרקר כותבים את זה בלועזית כי הם כל כך כבר לא כאן. הם כל כך מעבר לתרבות המקומית.
את האיסט שזה בכלל לועזית.
אלוהים, שישמור אותנו.
אני לא חושבת שנסחפת. אני רוצה להציע חמץ משלי. בעצם לא הייתי רוצה לבאר, אלא להחזיר. יוחזר הדגש. כל פעם שהמורה, לעיצוב שלי, אומר, לא להיבהל, באתם מנה לסבול, בא לי לחנוך אותו. זאת אומרת, לחנוך אותו, כמובן. אז מדברת על שגיאות כאלה. תן איזה דוגמונת, משהו שיותר, אתה יודע, הדמרקר זה היה עניין, עכשיו אמרת, אידיאולוגיה ופוליטיקה. תן איזה שגיאה כזאת של העם שמעצבנת אותך.
קודם כל אני חושב שהחיריק, זאת אומרת, כנראה שכל משהו הוא נקודה אחת, דינו להיכחד מן העולם. דגש כבר לא באופנה, חיריק כבר לא באופנה. ההפיכה של החיריקים לצרעים היא נורא, הכנסתי, הלבנתי, עכשיו כבר האקדמיה ניסתה עוד להיות קול ולזרום עם זה ולהגיד שיש איזה תקדים ושניים בתנך, גבירותיי ורבותיי. תנו לי לחדש לכם, התנך מה זה טועה, מלא טעויות, וזה שיש תקדים בתנך לא אומר שאנחנו צריכים לשחזר את כל השגיאות שנעשות בתנך. לחיריק יש מקום של כבוד משלו, ואני חושב שיש לשמר אותו.
אז רגע, אז לוותר על החיריק ולזרום הלאה, או
להחזיר
התרת
חיריק? לחרוק אותו בחריקת בלמים.
אתה יודע מי מדביר החיריקים הגדול ביותר? אתם יודעים?
מי?
יאיר לפיד.
הבן אדם
מתנק... בוודאי, תקשיב, והוא בחור עם עברית טובה מאוד, ראותה מאוד. הראשון שאמר, הוא נכשל, ואמרתי לעצמי, אדון לפיד, הוא נכשל, הזמנתי, הגעתי. זה פשוט קטע, בקיצור, יאיר לפיד, שים לב, חזור לשורשיך. ועכשיו אנחנו חוזרים במעבר קליל לסדר, תן מנה אחת, מנה דגל שתעלה על שולחן הקיבוץ.
ואני אחדד את השאלה, מה הטרנד? מה הטרנדים בתחום הסדר? מכיוון שאני לא בישלתי סדר מעולם, וכנראה זה גם לא עומד לקרות, מבנות פולניות רגילות, אז מה...
יש טרנד?
בטוח יש.
אז אני לא יודע באמת מה הדברים האופנתיים כרגע, בעיקר משום שאני מרחמי אל מקצועי, באמת האופנתיות ממני והלאה, ואני נאחז במסורות עתיקות. אז אצלנו המנה הרשמית של כל סדר מאז ומעולם הייתה קובבס. קובבס זה קצת כמו קובה שאנחנו מכירים, כמו הקובן הבלוסי, הקובה המתוגנת, אבל היא כמובן לא עשויה מבורגול או מסולת, כי זה פסח. הבצק עשוי ממצות ומתפוחי אדמה, וזה ממולא בגומו. גומו זה תערובת של בשר מטוגן, בצל מטוגן וצנוברים.
זה מילה בעברית?
וזו כזאת טרחה איומה להכין את זה. אני לא יכול להגיד לכם עד כמה.
אבל אתה עושה את זה.
והסוד הוא שבכל קובבה שהסבתא הספרדיה עושה, ככה לפחות למדתי בבית, לוחשים, מכניסים לתוך הקובבה עם המילוי כללה על האשכנזי שיוכל אותה. כי האשכנזים אף פעם לא יודעים להעריך עד כמה הקובבס קשות להפקה. וכשאני התחלתי להביא קובבס לליל הסדר מהמשפחה של בן זוגי, שהוא כמובן פולני לתפארת, אז אחרי שנה, שנתיים שהם אכלו בענה, בסוף לא יכולתי להתאפק, ואמרתי להם, אתם יודעים שבתוך כל קובבה יש כללה על האשכנזי שאוכל אותה. הביטו בי הפולנים ואמרו, זה מה שעושה אותן טעימות כל כך.
ואכלו באהבה.
בוודאי.
אז אני חושבת שאפשר לסיים את הרעיון הזה בניצחון האשכנזים, נכון גיל? אתה מרשה לנו.
רק אם יש מלח.
ניצחון הישראלים, בואו נגיד כך.
אני חושבת גם מהשיחה, הבנו שאתה פשוט הישראליות היא, הייתי אומרת, הלוז של קיומך, נכון? אפשר להגיד את זה?
אני ודאי וודאי, אם את שואלת אותי מה אני, איך אני מזהה את עצמי, אז קודם כל ישראלי, אחר כך הומו, ואחר כך יהודי.
ואחר כך גברת...
ויהודי בהחלט כן, זאת אומרת, זה לא שאני חלילה מתנער מיהדותי, חשובה לי ואהובה עליי, אבל היא במקום השלישי.
ואני מוסיפה מקום רביעי, גברת זקנה מרושעת.
הייתי אומר גברת זקנה. גברת זקנה עם קריירה בשדות תעופה.
אז עד לגיל, אני רוצה לאחל לכל המאזינים וגם לך שנפגוש את הקול שלך ואת האודיו שלך. בשדות התעופה, כמה שיותר, כי זה כיף לנסוע לחול.
בוודאי, ואנא, אל תשכחו שתחנת המוניות המורשות נמצאת בין שער 02 ו-03.
תודה רבה.
תודה רבה וחג שמח.
להתראות וחג שמח.
אז מה את אומרת על הרעיון? היינו בסדר? לא ראיתי שאת רושמת את המתכון שהוא נתן. תתביישי לך.
מה את אומרת? תשמעי, אני אגיד לך את האמת. אנחנו, גיל ואני... מיודדים מאוד, וזה בגלל שהוא היה המול של ספרי האחד והיחיד משיכון צדיקים. אני לא רוצה ממנו מתכונים. אני מעדיפה לאכול ישר את ה... לאכול את זה.
הוא מבשל טוב?
הוא מבשל ביתי, הוא מבשל בסדר גמור. אבל את יודעת מה? את לא תאמיני, הוא חושב שאני מבשלת טוב.
וואו! אז אולי הוא יזמין אותך לאכול ואת תזמיני אותי לאכול.
בשמחה,
אני אזמין את כולכם. ואז אנחנו נתקע בשרשרת, כי אני לא אזמין אותו לאכול, כי זה יהיה פשוט קטסטרופה.
אני אזמין את כולכם, אין לי בעיה. אבל טל, את יודעת, אני רוצה לחפור עוד קצת, אם מותר לי, בענייני...
חפור חפרי.
בענייני יהדות טקסטים.
כמה שהשתמשתי בחיריק, כמו שצריך. אמרתי נכון, חפור חפרי.
יפה מאוד, אבל בלחפור יש בעיה, לא בטוח אם זה לחפור או לחפור. אם דיברנו על עניין של דגשים...
לחפור או לחפור?
שתי אפשרויות קיימות.
אבל חפרי, אמרתי בסדר?
כן, מה, רצית להגיד חפרי?
לא, חפרי, כמו יער לפד.
תשמעי, זה, אני מוכרחה להגיד את זה, כי אני מתפוצצת מי, את יודעת, היום כולם לוקחים את הטקסטים של האגדה ועושים להם כל מיני פרשנויות כאלה. למשל, את יודעת, כבר אין ארבעה בנים.
אלא?
כל אחד, אין ארבעה בנים נפרדים. בכל אחד יש, כל אחד מכיל את הארבעה בנים. בכל אחד מאיתנו יש את החכם, את הרשע, את
איפה שמעת הפרשנויות?
בוודאי, את לא שמעת. ולא רק זה, לא רק שיש בכל אחד ארבעה בנים, ארבעה בנים, שלוש בנות וטרנסג'נדר אחד. זה היום ככה.
אז בכל אחד מהארבעה בנים יש בתוכו, הוא מכיל אישה, גבר, דו וזה?
בוא נגיד שכל אחד מאיתנו יש את החוכמה. היום אתה הרי לא מחלק את הדברים שחור לבן. היום יש רצף. יש רצף, ואתה על הרצף. אתה באמת, אפילו בענייני מין, בענייני מגדר, אתה לא חייב להגדיר את עצמך, אתה יכול למצוא אי שם על הרצף. ולכן, אני לפעמים שוכחים שאנחנו כן צריכים, ואני הולכת פה קצת להיות מטיפה, ולקחת מהגדה מסקנות אופרטיביות, לא רק לגבי תיקון הנפש שלנו, גם לגבי תיקון העולם שבו אנחנו חיים. באמת, כל הזמן ההגדה מפמפמת לנו, יצאתם ממצרים, תגידו תודה לאלוהים הגדול, יצאתם ממצרים, תגידו להם, היה לכם קשה שם, תגידו תודה, היה לכם קשה שם, סבלתם, עינו אתכם, תגידו תודה. קצת כמו שביבי משתמש במוטיב של השואה, יש לנו שואה, טוב שיש לנו מדינה. אבל בתנך...
תראה, וזה כל המנהיגים הישראלים תמיד היו ככה, את לא חושבת?
נכון, אבל רגע, אני רוצה... אני חושבת שהגענו לזמן בגרות, ואנחנו יכולים להסתכל על טקסטים דתיים אחרים. למשל בתנך, התנך אומר, הייתם במצרים, אל תגידו תודה לאלוהים. הייתם במצרים, תלמדו לא לעשות לאחרים מה שעשו לכם. בתנך נדמה לי, 33 פעמים, לא להתעלל בגר, כי עבד היית בארץ מצרים. זאת אומרת, הטקסט של ההגדה, המטרה הפוליטית שלו אחת, הטקסט של התנך, המטרה הפוליטית, הערכית, המוסרית שלו אחרת. בואי נזכר, באמת, בואי נזכר גם בטקסט של התנך.
אני אהיה פופוליסטית לרגע, ואני אגיד לך שכל מנהיג, בכל מדינה, משתמש בטקסטים או דתיים או טקסטים אחרים לצרכים הפוליטיים המיידיים שלו. זה לא אופייני רק לנתניהו. זה בדיוק משמעות של פופוליזם, זה ההגדרה בספר. לוקחים בכל עת את מה שנוח ומה שמתאים, מלבישים על זה את המציאות העכשווית, ודוחפים לציבור. גם בארצות הברית עושים את זה בצורת אני, צ'רצ'יל, וכל אחד במקום שבו הוא נמצא, הוא משתמש בטקסטים ובנרטיבים ובמיתוסים, שהיו או לא היו, בשביל לגרום לאוכלוסייה ה... עממית לרצות אותו.
אני אגב מקבל את זה לגמרי, אני רק אומר ש...
כולל משה. באותו מנהיג גדגול. בזמנו.
פעם,
גם הוא הביא טקסט ועשה איתו מה שרצה.
אני מסכימה איתך, אבל אני אומרת עלינו, כאנשים חושבים ועצמאים, עזבים מה שהמנהיגים שלנו אומרים, עזבים מה שאת יודעת, אומר לנו נתניהו או כל מנהיג אחר, אנחנו, מותר לנו כאנשים חושבים, שאנחנו עוסקים בפרשנויות נרחבות של הטקסטים שאנחנו קוראים, אנחנו באמת עם של טקסטים. בואו נעשה את הקישור, גם את הקישור הבא, בעצמנו, ולא חשוב.
כן.
וכאן נגמרה פינת המוסר הלאומית של מילי אושור.
אבל מה, איך את עושה עכשיו קישור לגדעון סער? שאני אתחיל?
אני, גדעון סער, קשור אותי לכל דבר. מדובר בגבר הורס, ואני מוכנה לקשר אותו לכל דבר. אוקיי. דברי.
ואני חושבת שלא מדובר בגבר הורס. ואני חושבת שמדובר באדם לא כל כך קריזמטי.
באמת?
כן.
וואו.
ואני חושבת שיותר מקריזמה, יש לו בעיקר חברים בעיתונות. אני רואה את העמיתים שלי מדווחים בהתלהבות על כל צעד ושעל שלו. והשיא של השיאים היה אתמול, כשגם שני הערוצים הראשיים פתחו שידור חי, על מה אלוהים אדירים, וגם אחר כך עשו, סליחה, זה היה שלשום. ואחר כך הם עשו סקר, אתמול הביאו בערוץ 10, סקר, האם נתניהו בראשות הליכוד, והאם שר בראשות הליכוד. עכשיו אני אגיד לך מה אני חושבת, מה שהיה ממש מגוחך בסקר הזה, בכלל כל הסיפור של הסקרים, אני כרגע שמה בצד, אני חושבת שזה עיוותים מאוד מאוד גדולים. אבל ערוץ 10 משתמש בכל זאת באחד הסוקרים המובילים, ויותר...
ערוץ 10?
כן.
אוקיי.
יותר, בוא נגיד, נחשבים וחוטים, שזה קמיל פוקס, פרופסור קמיל פוקס, שמכל הסוקרים... עוד בו אני הכי פחות חושדת. אבל מה הפריע לי? הם עשו בסקר, הייתה שאלה מי מתאים למנהיגות של המדינה. ונתניהו שם מקבל מעל 60%, זה מספר עצום.
נכון, גם עכשיו?
כן, מספר מטורף. והאחרים שם מזדנבים מאחוריו, ואני חושבת שהרצוג אפילו לא נכנס, אבל אתה יודע, שר, ילון,
לפיד.
מתאים להיות ראש הממשלה, בג'וב פרפורמנס, מה שנקרא.
זאת אומרת, לא מפלגה, הבנתי.
כן, בהתאמה האישיותית. עכשיו, הוא בפערים אתו. אז איך אתם בדיוק עושים סקר אחד ביד אחת? אתם מלבישים, רואים את הפערים, ואז ביד השנייה שלכם אתם סוקרים הליכוד בראשות גדעון סער. באיזה קונסטלציה גדעון סער מגיע לראשות הליכוד, אם הציבור בכלל לא רואה בו מישהו שמתאים להנהגה? את מבינה שזה סקר מטופש? זה סקר בשביל, זה פשוט, הם מקדמים את גדעון סער, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. למה הם לא סקרו את הליכוד בראשות ארדן או ישראל כץ, לדוגמה, או מירי רגב?
טל, אני לא יכולה להאמין שעיתונאים יקדמו חבר, אני אומרת לך את האמת, אני בן אדם תמים.
שיקדמו חבר במה?
את יודעת.
חבר של מי הוא? אני לא מצליחה להבין את זה.
את אומרת שהוא חבר.
אני לא מצליחה לפרש באופן אחר את הסיבה שהעיתונות נותנת לאיש הזה, נחמד או מוכשר ככל שיהיה, וזה שנים נמשך. כל פעם, את יודעת כמה דיווחים היו בשנתיים האחרונות שגדעון סער חוזר? על מה?
אז אולי...
אז שהוא יחזור. שיחזור, בסדר, הלך, חזר.
את אמרת שהוא לא קריזמטי, אני חושבת שבאיזושהי חבילה הוא כן קריזמטי. את יודעת...
חבילה של אשתו אולי. אי-כריזמטית.
ביחד איתה, ועם... יש בו איזושהי נוכחות נסיכית כזאת.
לא.
ודרך אגב, הוא גם עשה מאוד יימן את האג'נדה, נגיד, במשרד החינוך.
בסדר, אז מה, מירי רגב לא מיימנת את האג'נדה, וישראל כץ לא, וגלעד ארדן לא עושה את זה?
והוא די-ג'יי בשעות הפנאי.
באמת.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני אתקטנן קצת. למה כל המהלך הזה שגדעון סער עשה בזמנו, של הפרישה, נורא קומם אותי. ולמה? מכיוון שהבן אדם בחר להודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים, פרישה שהייתה קצת לא לגמרי מובנת, אמרו שפתאום קפץ לו הפיוז בגלל ביבי, אבל הוא בחר להודיע לה בהרמת כוסית עם חברי הליכוד, בשבעה...
הייתי שם.
את היית שם?
כן.
הנה, תראי, אני סתם מדברת.
מרימה גבה, מה?
נכון, זה עבודה שלך, שכחתי.
נכון.
שכחתי. אבל את זוכרת ש... אם את זוכרת, הוא אמר שם, אני רואה בתפקידי הפוליטי, אני לא רואה מקצוע אלא שליחות, וזה הזמן עכשיו לעזוב, לקחת פסק זמן.
כי הוא בנה שם המתח, כאילו הולך להכריז על התמודדות. ויותר מזה, הגיעו שם אוטובוסים, 70 אוטובוסים מרחבי הארץ, הוא הביא מתומכיו, מי מביא 70 אוטובוסים
מכפרים דרוזים?
אז זהו, שהמחשבה הייתה, אתה לא מביא כל כך הרבה אוטובוסים לכפר המכביה, גורר אנשים מדרוזים, מכל הגליל, ומאשדוד, ומאשקלון, אני יודעת מה, פתח תקווה, בפקקים, שאני יודע, לבוא לכפר המכביה בשביל לשמוע מסיבת סיום. מה שקרה שם, שגם אנשים היו משוכנעים שהוא הולך להכריז על התמודדות. אני אספר לך, אתאר לך בצבעוניות קטע קטן, מרים פיירברג, ראשת עיריית נתניה, הגיעה לשם, ותכננה או לא תכננה, היא נכנסה באיחור. הוא כבר היה על הבמה, ופתאום, היה נורא 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 צפוף שם, אז גם צילמתי את זה ככה מצחיק, פתאום את יודעת, היא מפלסת לדרך מבין ההמון.
אני רואה את הדמות של המרץ נהדרת.
כן, עכשיו היא הולכת, 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 דוחקת, את יודעת, דוחפת עם המרפקים, ועולה לבמה, כשהוא כבר יושב על הבמה, והיא עולה על הבמה, תתארי לעצמך, הבמה שם הייתה כזאת צפופה, היא נדחקת, ישבו שם כל מיני, היא נדחקת בין כולם, כי היא הייתה משוכנעת שהיא נכנסת לפריים, שהיסטורי.
עם המועמד הבא,
כן, שגם עוד עכשיו הריצו אותו. למרבה הצער, היא לא הצליחה להידחק עד לשבת לידו, היא ישבה בקצה של השולחן המכובדים, ואז הוא עולה לדבר, עכשיו, היא הייתה באה מנתניה בשביל מסיבת הפרדה של גדעון סער, לשבת איתו על במה.
אגב, במעמדה הנוכחי, אני חוששת שאם הייתה התמונה הזאת, והוא היה מתמודד, הוא בפוטושופ היה מוריד אותה כדי לא להזדהות.
ממש, עכשיו אני עמדתי בצד, וכשהוא אמר, אני בגללכן החלטתי לפרוש מהחיים הפוליטיים. דרמה, היא התחילה לבכות. על מה היא בכתה?
שברת לי בעל.
לא, על זה שהמנהיג הלך. לדעתי היא בכתה על הפקק שהיא עמדה בו.
אבל אין פקקים.
על המחלף, היא עמדה במחלף מנתניה לכפר המכביה בשעות ערב, זה בערך שעתיים. כבר אז היה כך הדבר.
היא הייתה הראשונה לזהות פיירברג.
בכתה, יש לי אותה בפריים מצולמת.
נהדר, נהדר, נהדר. תשמרי על הפריים של מרים פיירברג. אבל אני רוצה בכל זאת להשלים את התזה שלי. הוא הודיע אז על פרישה, ואת באמת סיפקת לי עכשיו את כל, את כל הרקע, כמו שאמרת, הצבעוני. אבל זה היה בערב קצת כמה ימים לפני ראש השנה, זה נכון, היה ב-17 בספטמבר.
בספטמבר.
יפה. עכשיו...
אני לא זוכרת את הערכים האובססיבית שכזאת.
לא אהבתי את העניין שאיש ציבור... יש לך עבודה, באת למשרד הפנים, תעשה עבודה, מה אתה פורש לי עכשיו כאילו לשנגרילה שלך? סליחה, זה לא מקובל עליי.
וגם בפומפוזיות כזאת.
וזה לא מקובל עליי. אם הייתה סיבה עניינית, אתה רוצה לגדל את הילד שלך, תגיד, אני גומר עם החיים הפוליטיים, אני פורש, אני לוקח פסק זמן. רגע. ואז את מכתב הפרישה, כפי שפרסם תומר אביטל מהפרויקט 100 שנים של שקיפות, הוא הגיש בשלושה בנובמבר. זאת אומרת, בספטמבר ובאוקטובר היו חגים, הבן אדם כמעט לא עבד, בשלושה בנובמבר, בגלל שהוא שר, מספיק שהוא עבד יום אחד בחודש, הוא מקבל את המשכורת של כל החודש, שזה הייתה אז 42 אלף שקל, זאת אומרת, הוא קיבל 84 אלף שקל על חודשיים, שהוא עבד בהם אולי 10 ימים. וחוץ מזה הוא קיבל מענק פרישה של 234 אלף שקל. עכשיו תגידי, מה, כסף קטן, נכפת לגדעון סער.
הקשרים. שהוא טובה וטבע בתקופה שהוא לא פוליטיקאי. את יודעת, כל המכונים האלו, וכל הייעוצים האלו שעושים, וכל הגישה והאקסס לכל מיני אנשים, זה שווה יותר כלכלית מה...
זה בכלל, אבל אני אומרת, הסכום הזה, שלכאורה הוא קטנוני, מה את עושה עניין, באמת גדעון שר, בן אדם מבוסס, ועוד הלך עכשיו לחופשה שאפשרה לו לקשור עוד קשרים, אני אגיד לך מה, אם אתה שליח ציבור, אם העבודה שלך היא שליחות, תהיה זהיר בקופה הציבורית בצורה טהרנית. ולא ראיתי את זה אצלו.
מי כזה היום? בני בגין.
בני בגין.
אולי...
ולא ראיתי את זה אצלו.
אולי גליק.
וגליק, נכון. ואני מצטערת, זה... אני
אף אחד מהם לא כזה.
אני אולד סקול, וזה קצת קובע את דעתו.
לא, הם לא טהרנים בחיסכון ציבור. זה ממש לא, ההפך.
אוקיי, אז בואי נראה למה יקרה לשר, ובואי נראה מתי הוא יגיש, ושידע שאנחנו עוקבות אחריו, מתי הוא מגיש את מכתב ההתפטרות הבא, אם וכאשר.
נילי, את צריך להגיש מכתב התחנפות, לא מכתב התפטרות. מכתב ההתחנפות הבא שלו, מתי הוא יגיש.
הרבה מכתבי התחנפות.
אז נעבור לחלק הבא? נילי, את בישלת לנו מכה מיוחדת לחג?
אני רוצה להגיד הפעם...
דברי לה זה. דברי למיקרופון.
אני מבשלת, טל. אתה חושב שאני יכולה לדבר למיקרופון שאני מבשלת?
את מה...
טל, תשמע.
את מהאנשים האלה שמסוגלות גם להחזיק סכין ומזלג, סליחה, וגם לדבר בהיגיון?
אין לי ברירה, אני רוב חיי מחזיקה. תשמעי, את שאלת אותי אם בישלתי, אני מוכרחה להתנצל, טל. אני מגישה היום... מגישה או מגישה, אני צריכה לבדוק את זה, מגישה היום מקמה... לא טריה.
מגישה?
הכי טוב.
בצפון קוריאה אומרים מגישה.
מגישה. אני מגישה. מקמה לא טריה. היא מקמה שכתבתי בשנה שעברה. יש לי...
היא טריות מחוממות לליל הסדר.
פשוט נורא והיום.
קוגל.
הוצאתי מהפריזר.
קוגל של שנה שעברה.
והסיבה היא שהיא לא עבדה מהאקטואליות. והסיבה הייתה שיש לי מקמות פסח. הרימה גדולה של מקמות. אבל זאת... הייתה אהובה במיוחד על חבריי, ולכן אני חולקת אותם.
רגע, תני לי להבין את המאחורי הקלעים של יצירת המקמה.
כן.
המקמה הזאת נכתבה למגירה, והושארה שם וראת עכשיו את שולפת אותה?
לא, המקמה הזאת פורסמה בקרב חבריי. ועכשיו אני
חלוק... ברשימת האימייל הפרטית של נילי אושרוב?
שצריך להרוג כדי להתקבל.
וואו, נילי'ס ליסט.
ורציתי לספר לך, טל, ש... אין אולי הוכחה היסטורית או ארכיאולוגית ליציאת מצרים, אני מקווה שאת יודעת את זה, אבל אני מצאתי הוכחה אמיתית, מצאתי קטע של יומן, של נער מצרי מהתקופה הזאת, והוא אמנם היה כתוב באירוגליפים, על פפירוס דהוי, אבל הצלחתי לפנח אותו. תשמעי מה כתב נער מצרי...
ניסית להתקבל לסדרה בארץ את התאו ובואו? את שייכת שם.
אני לגמרי, את יודעת, אני בעצמי סוג של ממצא ארכיאולוגי. אז זהו, אז אני רוצה לקרוא אותו לכם, והנה קטע מיומן של נער מצרי מתקופת עשר המכות, מתקופת יציאת מצרים. יומני היקר, ידידי וחברי, קנטות ענך החנון, נער מצרי. לא כתבתי בך כמה ימים, ממש מצטער על כתב החרטומים. ימים קשים, גלים של טרור, רק הרגע חזר לנו האור. היה פה חושך אפלה בצהריים, עלתה מוחלטת, חושך מצרים. גל אחרי גל, אנחנו עובדי עצות. אבא אומר שהעברים מפלצות, שהם פוגעים באזרחים בלתי מעורבים, שאין דבר כזה עברים טובים. כשאני אומר לו שזה בגלל העבדות, הוא צורח בין נאוות המרדות, בשם אמון ואמונה, תפסיק לבלבל. איך יצאת לי כזה קוקסינל? מאיפה הבאת את השטויות האלה? תגיד, תקשיב לסמוטריצ'נון או לנסיך יאור לפיד. אין שום קשר לעבדות, זו עובדה. הם סתם אנטי-מצרים, נקודה. כן, שמעת, זו שנאת מצרים, מצרים טהורה. העברים הם מפלצת גדולה או כאורה. אבל אבאלה, הם רוצים חירות, זכויות. אוף, בא לי לחנות אותך, ילד אידיוט. שיגידו תודה שיש להם פרנסה. עבדות זו לא מילה כזאת גסה. אבל אבא, אתה לא היית מתבאס? כל המחסומים בין פתאום ורעמסס, זה משפיל, מדכא, לא הומניטרי. יאללה, תעשה מזה סרט דוקומנטרי. ועכשיו קח את המומיה שלך ותרגיע. הסיפור נגמר, כך פרעה הודיע. היו 9 מכות, לא יגיעו 10. זהו, העברים הבינו את המסר. הפסיקו לבנות פירמידות באוויר. הפנימו שפרעה שלנו הוא בלתי אוויר. ותפסיק לילל, אתה נוזל מכל חור. זו דוגמה לאחים שלך? אתה הבכור.
אך, 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 אך. אגדה של פסח.
אגדה. אתם מוזמנים לצרף את זה לאגדה שלכם. נורא יאהבו אתכם, הדודים שלכם.
אז נילי, זה מה שאת הולכת להקריא ביום שני?
אני...
אמרת שזה רק בנילי'ס ליסט.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אני רק רוצה להגיד לך שתוך כדי זה שאנחנו מפטפטות פה, אני מבינה שיש איזשהו הסדר חדש בנושא התאגיד עם הזרמת העובדים וכו'.
את כבר צודקת?
אני כבר צודקת. אז מי הייתה הראשונה לזהות? תתני לי כפיים.
טל שניידר, הראשונה לזהות תמיד.
תמיד. אז...
נילי אושרות.
נילי, שיהיה חג שמח.
חג שמח.
להתראות. בקשה.